אנחנו בתוך הפרק הראשון. הרב פותח את הדברים מדברים ואומר, צריך קצת לחזור על הדברים. הבינה יותר שלימה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי אל כל פרט ופרט מפרטיו החומריים והרוחניים, יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה וממלא את אור קיום והפרחה אל הדבר הנדרש לחיים, לאור ולהפרחה. זאת אומרת, הכרת השם, הכרת היחס בין הריבונו של עולם ובין הבריאה, בין העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אז הכרת השם באופן היותר נכון, שלם, וגם כפי שהרב מגדיר, מתוקה, הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, הקדוש ברוך הוא המקור של החיים, של הקיום, כל הטוב שיש בעולם, כל מה שיש בעולם, ריבונו של עולם הוא נותן את הכל, הוא המחיה, הוא המקיים, הוא המפריח, הוא המיטיב. כשמסתכלים ככה על הקדוש ברוך הוא, אולי כדי להבין איך אפשר אחרת, מה זאת אומרת שמסתכלים בצורה מסוימת זאת, הרי זאת הצורה הנכונה, המדויה, שזה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, והוא כל הזמן מקיים את עולמו, והוא נותן לעולם את כל הטוב, את כל השפע, כל מה שיש לאדם, כל מה שיש לעולם, זה הכל מיתו התברך, אפשר להסתכל אחרת? אפשר להסתכל על הקדוש ברוך הוא בתור בורא אמנם, אבל אדון, ויש לו מגמה בבריאה, הוא צריך לשלוט, הוא צריך לנצל, צריך שיהיה לו עבדים, שיהיה לו כאלה שהוא שולט עליהם, שהוא מכתיב להם, שהוא משתמש, נצל אותם. זאת אומרת, הוא אדון, אדון של העולם. אפשר להסתכל על הקדוש ברוך הוא כי הוא בורא עולם, אפשר להסתכל על הקדוש ברוך הוא, נכון, הוא ברא, אבל מה המגמה שלו? חייתי לבחס, לחשוב, מין שתלטן כזה, שברא את עולמו כדי שיהיה לו על מי לשלוט. אז אם מסתכלים על הקדוש ברוך הוא בתור בורא שטוב, שמחפש את הדרך להיטיב, וברא את כל העולם מפני שהקדוש ברוך הוא טוב, וטוב זה טוב פעיל, זה טוב שמיטיב, ובשביל להיטיב צריך שיהיה מקבלי טובה, אז הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כי הוא רוצה להיטיב, רוצה להיטיב. אז ממילא היחס אליו, מה היחס של אהבה? ולא של יראה כל כך, ונעימות, שמחים מהקשר אל הקדוש ברוך הוא הטוב והמיטיב. אומר הרב, איך באים לידי ההסתכלות הזאת? אומר, זה תלוי בעצם באופי של האדם. אם אדם יש לו אופי חיובי, הוא מחפש את הטוב, את הישר, את המוסר, את הערכי, את הרוחני, את האידיאלי. כך הוא מסתכל, ככה זה הנפש שלו. אז ככה גם מסתכל הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר בציבור. אם ציבור, הוא יש לו את התכונות הללו, של הסתכלות חיובית, הסתכלות שמחפשת את החיוב, את הטוב, את ה... את הנאצל, את הערכי, את התוכן הרוחני. אז ככה הציבור גם מסתכל על ככה האמונה שלו של הציבור. אמונה שאוהבת את הקדוש ברוך הוא, רואה את טוב השם, ומחפשת את הקרבה לטוב הגדול הזה, לטוב האלוקי הגדול הזה. אבל אם האופי של הציבור הוא אופי אחר, אופי כזה קטנוני, חומרני, תאווני, אז גם ככה מסתכלת לפשמה. אם יש בו אכזריות, אם יש בו... אז כך הוא מצייר לו גם כלפי שמיה. האדם מסתכל אל המירומי ליבו. אומר הרב, עדיין הציבוריות בעולם, הקיבוצים האורגניים בעולם, לא הגיעו להסתכלות תרבותית, סימפתיה כלפי ההכרה של ריבונו של עולם כטוב, כנשמת העולם. אבל נכון שרוב העמים, כל ככלל העמים לא הגיעו לזה, אבל יש עם אחד שכן, יש עם ישראל. מורשת פליטה לה יש לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימי, ומה זה האופי שלהם. כל מי שיש בו מידותיו של אף, מי שיש לו, כן, הוא בישנים, גומלי חסדים, אז הם בניו של אברהם אבינו. כלומר, האופי של ישראל הוא אופי חיובי, וגם השכל ישר, והרגש, כל הכוחות הרוחניים. המורשת פליטה יש לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימי, הרגש מעיד והבינה מבררת שלוקי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור. החיים, האור, הכל, המרומם על כל, מרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל ורחמיו על כל מעשה. כלומר, ריבונו של עולם לא טוב, מחיה הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל. והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. הדגשנו את הדבר הזה, שהרב מלמד אותנו שלכלל יש אופי, יש רצון, יש מהלך כללי, והמהלך הכללי לפעמים הוא יותר, בכלל יותר בולט המציאות המיוחדת שלו מאשר בפרטים. המהלך הכללי של ישראל זה לא המהלך של הדור הזה, של קבוצה מסוימת, של כאן ועכשיו. זה עם ישראל לדורותיו, עם ישראל בכל הדורות. מה האופי המיוחד שמייחד את עם ישראל משאר העמים? זה הניצוץ האלוקי, זה הכרת השם, הכרת השם בתורה היפה, הטובה, העליונה הזו. אומר הרב, אבל באמת זה משהו בכללות. אבל לפעמים יש משברים, ויש, כן, אנחנו מכירים את שיר השירים, שלפעמים יש געגועים, ולפעמים יש מרחקים. אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, זה בעצם האופי הפנימי שלה, אבל קרה לה שכחה את נשמתה ואת מקור חייה, נסתגלה לנבואה. אז עם ישראל הם אינם נביאים, בני נביאים, כלומר יש להם את האופי הנבואי, והנבואה היא מכוונת את ישראל, הזכירה, ואוכלו הגלויות לפשט את הקמומיותיה, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. כלומר, זה העניין של ישראל להופיע את ההסתכלות הגדולה הזאת על האמונית במדת הזה של ריבונו של עולם ומקור העולם, מקור החיים, מקור הטוב. ממשיך הרב ואומר, הצמאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטפיזיים והחזונים. כלומר, יש איזה צמאון פנימי אל המגמה הזאת, אל האור, אל ההסתכלות הזאת. מה?
הצמאון הפנימי,
יש
בישראל או
בכל העולם? בישראל. הולך הוא ומפלש את נתיבו וקורא לאומה בבואיתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החל התרבות הנשמתית, האלוקית, בעד האומה ובעד העולם כולם להתרקם. זאת אומרת, אומר הרב, יש כאן איזה אידיאל, הסתכלות מיוחדת של שאיפה בריאה, שאיפה אמונית בריאה, אידיאלית, נפלאה. האידיאל הזה הוא מפלש את נתיבו. הוא קורא לאומה בבואיתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות. הסברנו בפעם הקודמת, נגענו בנקודה הזאת. אפשר, מה זה, מי קורא לאומה? מי שומע את הקריאה הזאת? אבל אולי זה מזכיר לנו את המשנה בפרקי אבות, שבכל יום ויום בת קול יוצאת מאחורי ואומר, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בת קול יוצאת מאחורי ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אתם שמעתם את הקול הזה, בת קול הזה. אתם מסתירים? מישהו שמע את הבת קול הזה? כל יום יוצאת בת קול. מסתבר שהם על מנת שישמעו את זה, לא בת קול יוצאת בסתם. ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אז מוכרח להיות שמישהו שומע את זה. וגם בת קול יוצאת מאחורי, זה מסתמע לכל הכלל כולו. אם אדם מתעורר, פתאום חושב, חשוב בתשובה, אדם שבדמות, שהוא שומר תורה ומצוות, גם אדם בן ישיבה, אם פתאום בבוקר או ביום מתעורר, אני צריך לעלות מהלך, ניתן להיות יותר טוב. חולשה שיש, צריך להתגבר עליה. הירור של תשובה זה נקרא. וזה קורה הרבה פעמים, ולפעמים קורה כמה פעמים ביום. אדם חושב, קח את עצמו בידיים, להיות יותר טוב. זה הקול של הבת קול. זה הבת קול שקורית לכל אדם ואדם. ובתוך תוכו, נמצא הקול הזה, שפתאום מתגלה אליו. והוא, כן. אז אפשר להגדיר את הדבר הזה. אני התעוררתי. אני התעוררתי לחשוב. אני עלה פתאום ברעיוני איזה רצון. יכול להיות הצר הפרט, יכול להיות הכלל. הכלל, ישראל, התעורר, עכשיו הוא רוצה לחיות חיים של אומה, ולחזור לארץ ישראל, ולמנות את ארץ ישראל. יש בכלל התגבש יחד לעשות את פעולת התחייה, לפעול את התחייה. אפשר להגיד, הרעיון של הגאולה הוא רעיון קיים ועומד, וחז"ל דיברו לנו על הגאולה. ועכשיו פתאום הרעיון הזה הוא חדר אלינו, הוא עורר אותנו. ויש איזה קול שקורה פה. צריך להקשיב לתביעות הפנימיות. אז אומר הרב, הצמאון הזה הולך ומפלש את נתיבו. יש איזה מהלך רוחני כזה שהולך ומתקיים, מתגלה על ידינו. אנחנו מגלים את המהלך הזה. עם ישראל המתעורר לשוב לארצו, אבל מי שכאילו הרוח, המגמה הזאת, היא מעוררת אותו, הולך ומפלש את נתיבו וקורא לאומה בבואיתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות. לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוקית בעד האומה ובעד העולם כולו להתרקם. והתביעה הסימפטית האלוקית, אומר עכשיו הרב, התביעה הסימפטית האלוקית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. כלומר, יש משהו, מגמה גדולה מאוד של הסתכלות, השקפת עולם בריאה מאוד של אמונה, שהיא קיימת, אבל כשהיא מתחילה להופיע, היא לא מתגלה מקודם באופן, בצורה השלמה שלה. עד רבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי. בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות, שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות. הבאים משמות הבעלים. מחוסרי האורה העדינה של עירת הרוממות ואהבה התאורה הקדושה של קבלת מלכות שמיים המודבעת בישראל זרע אברהם אבי. זאת אומרת, אדם מחפש דרך, הוא מרגיש שזה מחפש, ועדיין ברגע זה הוא מרגיש שמשהו הולך, הדרך שהוא הולך בה, זאת לא הדרך. הוא מורד בדרך הזאת, כי זה לא זה. מתוך חיפוש משהו גדול, אבל החיפוש על משהו גדול גורם שהוא בעצם עוזב את הדברים שעכשיו, ערכים שעכשיו היה לו, השקפות עולם שחשב, ההסתכלות שהייתה לו עכשיו. זאת אומרת, הרב בעצם חוזר כאן ומסביר, אנחנו מכירים את ההסתכלות הזאת של הרב, שהרב כאן חוזר ומסביר שבעצם התהליך, המצב הזה של כפירה, הוא בעצם תולדה של חיפוש של אמונה גדולה, אמונה מהירה, אמונה חיובית, אמונה בריאה. קודם האמונה כאילו, יש כאלה שתפסו אותה, אמונה של כפייה, שכופה אותנו, מכריחה אותנו, מצמצמת אותנו, כובשת אותנו. אנחנו מוצאים את זה, את התחושות האלה, בספרות, הספרות העברית שהייתה לפני כמאה שנים, בזמנו של הרב. אז בזמנו, קצת אחרי זה, הסופרים כתבו על כל הקושי הזה של היהדות עם תקופה מצמצמת. אחד כתב על ילד אחד שהוא רצה מאוד מאוד ללמוד לגינה. לגינה? זה יש קלייזמרים שרוקדים, מסמכים בחתונות, לא אנשים, זה לא משהו עמוק, משהו שאפשר איתו להתקרומם, להתעלות, להתקדם. וחוץ לזה, אנחנו, אסור לנו לשיר, אנחנו נמצאים בגלות. ושוב לשמוח, וצריך רק להיות רציניים ועצובים על החורבן, ואז לנגן לא שייך. והוא נמשך, הילד הזה מאוד נמשך. יש לו מין כישרון כזה שהוא רוצה לגלות אותו. הוא עומד על יד בית של גויים, מקשיב, ולאט לאט נמשך שם, ונכנס שם, ובסוף הוא מתרחק. ואחר כך אחר מתאר את היהדות הקפואה כאילו השקה דריספק חרבה ביתר. יש תיאור של אחד, זה מין שיר כזה שהוא כותב, איך המשפחה נהרסה בגלל קטנויות של הקפדות הלכתיות. למשל, ערב פסח, הוא מתאר בתיאור יפה שלקראת פסח כבר מחנוכה מתחילים להכין שק תפוחי אדמה שומרים במחסן ועוד מתכוננים, מגיע פסח, ערב פסח ומנקים את הבית ומסדרים את ה... וצובעים את ה... מחדש את הקירות ומכינים את כל הדברים ומוצאים את כל החמץ ו... והכנות, שבועות ארוכים, מתכוננים בפסח. הנה הגיע אליה לפסח, הכל מתאר את זה בצורה מאוד יפה, והבעל הוא כבר מתלבש בגדי חג, יוצא מוקדם לקראת התפילה, להגיד קורבן פסח בבית הכנסת, והכל מוכן, והאישה כל הסירים כבר מוכנים, והכל, כל התבשילים מוכנים, ליל הסדר, וכך. אז היא מציצה באחד הסירים, הסירים לראות אם הכל בסדר, והיא רואה שם גרעין של חיטה. מה לעשות? כל האוכל עכשיו חמץ. רצה לרב. הרב אומר, תראה, אסור, חמץ, אפשר לשפוך, לשפוך. התחילה לפקוט, מרס כל הלי הסדר. בא הבעל, והיא מספרת לו את זה. הוא אומר, מה פתאום? בגלל גרעין חיטה, מתחילים לריב, מסתכסכים, הוא כמעט מרביץ לה, היא בורחת, ומשפחה מתפרקת, בגלל גרעין חיטה. אחר כך, יש סיפור דומה לזה, בגלל קבוצו של יוד. כן. הגט צריך להיות כתוב מדויק, ואם יש קבוצה, אם עוד אחת לא בשלימות, זה לא גט כשר. היה חסר בגט קבוצו של יוד, האישה נשארה עגונה, בקיצור, טרגדיה. הכל בגלל קטנות, אז מה ככה יוד אחרת, מה נפקא מינה? גרעין חיטה פחות, גרעין חיטה יותר, אפשר להסתדר. כך הוא מתאר, בעצם בא לבטא כאילו הכל קשה, הכל מכביד, הכל קיצוני, הכל קשה. אפשר כמובן לקסות את כל התיאור הזה לגמרי אחר. באופן אחר לגמרי. הגדלות של פסח זה הגדלות של חג הפסח, שצריך להיות נקי וזך מכל משהו של חמץ. וכשהיא תבוא לשאול את הרב, אז הרב יגיד, לא נורא, בואו תאכלו אצלי, הכל יהיה בסדר, מה הבעיה, וכל התמונה יכולה להיות לגמרי אחרת. מסתם ככה תהיה. אם תבוא אל הרב, הוא לא יבוא, ולגרש את האיש שהוא צועק עליה, ולחפש את הדרכי שלום. ואז אמר, תבואו ביחד, נפתור את הבעיה. וזה היה להם יוצא סדר עוד יותר יפה ממה שהם חשבו. וכן אותו דבר, תלוי בהסתכלות. אני רוצה להציג שהייתה תקופה כזאת שהקשה, שמסתכלים על התורה כאילו מכבידה, לוחצת, דורשת, קטנונית. הם לא רוצים תורה כזאת. אז האם זה מרד שלא רוצים, לא רוצים, או זה חיפוש הסתכלות אחרת? על אותו המחלות, לא מבטרים על שום מלאכה, אבל מסתכלים גם לאחרת על כל התורה. מסתכלים, זה לא איזה מערכת חוקים שבאה לכפוף את האדם ולצמצם את חופשתו ולהפביד עליו, אלא ההפך, לרומם אותו, לקדש אותו, להעלות אותו, כל פרט ופרט הוא עושה לו עוד יותר זכות, עוד יותר רוממות, תלוי איך אתה מסתכל. נקודת המוצא על ריבונו של עולם, מה זה מתחיל מהאמונה. ואחר כך מתפשט לתורה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, אז התורה שלו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אז אתה מתרומם אל התורה, אתה עוסק בתורה, אתה לא חייב לעסוק בתורה, אתה רוצה לעסוק בתורה, אתה מבקש לעסוק בתורה, אתה זוכה לעסוק בתורה, אתה לא... זוכה לי, שוקד על התורה, אתה לא כפוי, תלמידי הישיבות הם לא אנשים שהם מצומצמים וסגורים בבית המדרש ולא רואים את החיים ולא רואים להם חוויות ולא רואים את העולם, להפך, הם נמצאים בעולם הכי גדול, הכי עליון, הכי רחב, הכי מקיף, והם קשורים בבלתי מוגבל. כל מצווה שאדם מקיים הוא בעצם מתחבר אל ריבונו של עולם, הוא מתחבר אל האור הבלתי מוגמר. הוא יוצא מהגבולות, הוא לא מצטמצם בגבולות. להפך, הוא יוצא מהגבולות. אז תלוי הכל בהסתכלות. אז אמר הרב, בעצם המבוקש הפנימי של ישראל זה אמונה גדולה, אצילית, להסתכל באופן סימפטי על טוב השם, על כל הגבולות. גודל הטובה הזאת, ואדם מבקש את הגודל הזה, וכשהוא לא מוצא את זה במציאות הקיימת, הוא מורד בה, הוא מורד, הוא לא מבין את זה. אבל המרידה היא מפני שהוא מבקש בעצם את הגודל. אז מסביר הרב, לפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, יש כאלה אנשים מוכשרים לשלול, כן הולכת ובא גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוקים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. כלומר, יש כאן מהלך של שלילה, שאנשים מוכשרים, מוכשרים לשלילה. זה אנשים כאלה עם עין רע, עם קורטיות, עם רואים את הצדדים באופן שלילי. אבל אומר הרב, לפי תגבורת השלילה, בידי המוכשרים לה, הולכת ובא גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוקים. מראשי עם בעלי נשמה של עולם הצילות, והרגש הנשמתי, האלוקי, הלאומי, הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזהורם בנושא של ההיסטוריה, זאת היא ארץ הירושה. כלומר, הרב רוצה לומר, אל נראה את הדברים באופן חד צדדי. אל נחשוב שזה עכשיו תקופה של משבר, תקופה של התרחקות, תקופה של קלקולים, של מתרחקים, בו זמנית. וזה חלק מכל העניין. השלילה היא בעצם באה להביא את החיוב, את החיוב הגדול. ומי רואה את זה? ראשי עם בעלי נשמה. של עולם האצילות, יש עולמות עולמות, יש עולמות נמוכים, מצומצמים, יש עולם, עולמות עליונים, והרגש הנשמתי, האלוקי, הלאומי, הכלל של כלל ישראל, הולך ומפריח, הרגש הזה בעצם הבריא, וזה כל התהליך הזה של התחייה, אומר הרב, זה תהליך של מבוקש של הופעת האמונה בשיא עליונותה, בשיא טובה, מתוך אהבה יותר מאשר מתוך עירה. הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאתי ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי, ארץ חיים. מרב רואה בה שאיפה לארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ החיים, היא ארץ החמדה, היא ארץ צבי. זאת אומרת, בא, מה פירוש? כל השמות האלה בעצם מבררים לנו את הופעת האמונה בארץ, הארץ, האמונה החמודה, קודש, חיים, ועלינו השם צבאות שמו קדוש ישראל. והסתכלות של הרב על כל המציאות שאנחנו נמצאים בה. זה קשה מאוד להסתכל בגובה הזה, כי אתה חי את החיים כאן ועכשיו. אתה רואה תמיד את המציאות הזמנית, היא מציאות תמיד לא מושלמת. המציאות המושלמת היא הסתכלות ארוכת טווח. הסתכלות גדולה, הסתכלות מקיפה. אתה מסתכל באופן גדול, באופן מקיף, אתה רואה את האור, אתה רואה את הטוב. אתה מסתכל כאן ועכשיו, תמיד רואים יותר את הבעיות מאשר את הטוב. ועכשיו, אבל כשאדם מתחיל מההסתכלות הכללית, אז הוא גם בפרטים רואה את הטוב. אם הוא מתחיל מהגובה, אבל אם הוא נמצא למטה נמוך, אז הוא כל הזמן רואה את הבעיות. הכל נעצר, לא מתקדם, לא רואה את ההתקדמות, לא רואה את הגודל הזה שהרב מדבר עליו. יש לנו מצורים בבניין הארץ, יש אנשים נלחמים בהדתה, יש כל מיני תהלוכות וכל מיני דברים מצבנים ומרגיזים. רואים כאילו הכל קשה. אבל אתה מסתכל במבט מאוד יותר גדול. ועד רבה, אתה רואה את הקושי, אנחנו מסתכלים, רואים הכל קשה. הרחוקים, הם רואים את הקושי של, הם רואים שיש כל הזמן התקדמות, והם לא רוצים את ההתקדמות הזאת, שיש יותר דתיים, ויש יותר בני תורה, ויש, והממשלה כולה, הבית היהודי מכתיב לה את הדברים, ככה יש כאלה שמרגישים, והם מרגישים שבמצוקה, שהשמאל מרגיש שהוא במצוקה מאוד נוראה, שהוא הולך ומתקטן, הולך ונחלש. והימין חושב שהוא במצוקה, אז מי במצוקה? מי במצוקה? מי מתקדם ומי נסוג? מה הסדר? מה המצב? כולם חושבים שבצרה. אלה חושבים שאנחנו, יש יותר מדי לייטים ויותר מדי אנשים שמתרחקים וכפרות ועוצרים את הכל, והמצב הוא על הפנים. והשמאל אומר, המצב הוא על הפנים. אנחנו מוקפים מערבים מכל הדדים ומסכנים אותנו כל הזמן ומאיימים על קיומנו ומכינים כל מיני נשק שיכול להרוס את כל המדינה. אנחנו מכל הסביבה הכל בצרה. והגויים אומרים, מה זה היהודים כל הזמן מתקדמים כאן בארץ ישראל? אז מי צודק? כולם? מי צודק? צריך להסתכל במבט רחב כללי. במבט רחב אז רואים באמת את התהליכים. ומתוך שאתה מסתכל במבט רחב, אז אתה יודע להגיד איזה מעשים שאתה פוגש הם באמת עוצמתיים, הם חלק מהמהלך הרחב, ואיזה דברים הם פשולים וחולפים. אז אם אתה מסתכל במבט רחב, שבעצם אנחנו בתהליך של גאולה, בתהליך של חזרה אל הבריאות הרוחנית, האמונית שלנו כעם בארץ, וכולנו עכשיו יוצאים מהגלויות, ופחות מושפעים מהסביבה של הגלויות. וחוזרים לאט לאט יותר על עצמנו, זה תהליך. והתהליך הזה הולך כל הזמן ומתרחב. אז אם אתה מסתכל ואתה רואה, זהו התהליך, זה בעצם מה שקורה, אז כל דבר שהוא שייך לתהליך הזה, משמעותי. כל דבר שהוא כאילו לא מחזק את התהליך הזה, הוא חולף, כי התהליך הוא קדימה. אז אתה רואה את הדברים החיובים, הם בעצם הדברים, זה בעצם חלק ממהלך הגדול שקורה, שעם ישראל חוזר לארצו, בונה את ארצו, בונה את כל כוחותיו, רואים את עשיית הדשמיה ורואים את ההצלחות בכל התחומים, יודעים שקידוש השם הוא לא רק על ידי שאתה עושה מצווה, שזה קידוש השם כמובן, כל מצווה שאדם עושה זה קידוש השם. אבל קידוש השם זה שעם ישראל מצליח, באופן כללי זה קידוש השם כללי, וההצלחות רואים אפילו בדברים החיצוניים. עם ישראל כלכלית מצליח ומתקדם יותר מכל עם בעולם בצד הכלכלי, ופתאום המדינה הקטנטנה הזאת נהיית מבוקשת ליחסים כלכליים מכל חלקי העולם עם מדינות הכי גדולות שיש בעולם. אז זה קידוש השם, כי כולם יודעים, עם ישראל זה עם מיוחד. מה המיוחד שלו? מה יש לו אף מיוחד? מה המיוחד שלו? המיוחד שלו זה שהוא מסתכל על ההיסטוריה, נראה מה המיוחד שלו. מה המיוחד שלו? המיוחד שלו הוא נושא תוכן מיוחד, שהוא כל הזמן נאמן לתוכן הזה כעם. עם ישראל לא המשל. ואז בא הכומר הזה, והוא אומר, מי שיהיה קשור עם עם ישראל יצליח, מי שלא יהיה קשור עם עם ישראל, הוא לא יצליח. כומר משם, מארצות הברית, בא ודורש דרשות כאלה. והערבים בגוש קטיף בשעתו, שהיו שם יישובים בגוש קטיף, וכל הזמן ירו עליהם בצמרים וכל מיני... לא פוגע, עוד פעם לא פוגע. אלוהים שומר עליהם, כל הערבים אמרו. ריבונו של עולם שומר עליהם. הם רואים, העולם רואה שעם ישראל הולך וחוזר לייעוד שלו, וקידוש השם הולך ומתגדל על ידי ההופעה הכללית הזאת. אז אתה מסתכל, זה הסתכלות הכללית. מה היה מצבו של עם ישראל לפני 100 שנים, ומה מצבו של עם ישראל היום. כך הוא היה נרדף ומצוקה, ועכשיו איך עם ישראל, עדיין יש התמודדויות, אבל יש מה להשמות.
השמאל צודק.
מה?
השמאל צודק,
וזה שאומר שהמצב שלו על הפנים. השמאל צודק. במקרה הזה אנחנו חוצים אחריהם להגיד שהשמאל צודק. אז המבט הזה של הרב, הוא לא זכו הרבה אנשים להסתכל במבט הזה. מבט גדול, מבט עמוק, אבל אמיתי, מה לעשות? זה מבט אמיתי. אבל מאוד מאוד, מאוד אמרתי, הטבע של אנשים זה להסתכל על, על כאן ועכשיו. ולהיות תמיד נמצא במצב של הסתכלות מאוד כוללת, זה מאוד קשה. אני זוכר שאחרי מלחמת יום הכיפורים, המלחמה הייתה גרמה לשבר מאוד מאוד גדול, ובאופן מיוחד כתוצאה מזה שזה היה אחרי מלחמת ששת הימים. בששת הימים היינו באופוריה, ממש הצלחה כזאת, כל העולם התפעל מההצלחה של עם ישראל, ראו את ריבונו של עולם מסייע לישראל. ואנחנו התרחבנו ממיות מדינה קטנה, כל סיני, כל הגליל, הגולן ויהודה ושומרון, היינו ככה בהרגשה טובה. פרצה מלחמת יום הכיפורים, התחילו להגיד הסיפורים מהקרבות, והם היו קשים, אבל אנחנו לא האמנו. חשבנו שמסתירים את האמת, כמה, כי ביום הכיפור, בששת הימים גם כן הם לא סיפרו בהתחלה את ההצלחות, ובסוף נתגלה כמה אנחנו מצליחים. וכשפתאום התברר שזה לא כל כך קרה, לא כל כך פשוט, והמלחמה היא קשה, אז כמה שניצחנו אז, שאולי היה ניצחון יותר גדול מששת הימים. אבל הייתה תחושה כזאת קשה, שלא ראו את ההצלחה, אנחנו הגענו עד כמרוב, יכולנו להגיע לדמשק אם רצינו, יכולנו להגיע לקהיר אם רצינו, במלחמת יום הכיפורים, היינו כבר מאחורי התעלה, שברנו את הצבא המצרי, 50 קילומטר לנסוע זה עניין של כמה שעות, היינו יכולים להגיע לקהיר. ואף על פי כן, זה מצב רוח כזה, בגלל שכל כך הרבה הרוגים, וכאילו הם התקיפו אותנו ואנחנו הופתענו ואיבדנו כאילו את הביטחון. המנהיגים איבדו את הביטחון וחששו שלא יצליחו. אז היה מצב רוח מאוד מאוד קשה. ואז בישיבה בא פעם אחד המזכיר, הוא הביא אורח מאמריקה והביא אותו לרב צבי יהודה לבית שלו. אז הוא חוזר משם ואומר, כל הכולם מצב רוח קשה, רק מקום אחד יש אור, ברחוב עובדיה 30, איפה שהרב צבי יהודה אומר, לא, הכל בסדר, אנחנו מתקדמים, אנחנו מנצחים, אנחנו מצליחים. כולם היו כאילו על הפנים, מצב רוח, לא היה, חודשים רבים לא התאוששו מהמצב רוח הזה. והרב צבי יהודה אומר, זה חלק מהדרך, אנחנו מתקדמים, לא נעצרים. והסתכלות גדולה, צריכים להקל, צריכים לקחת אותה ולקנות, לעשות בה קינו. ואז כשמסתכלים בגדול, אז גם עושים דברים גדולים. טוב.